אנחנו בבבא בתרא י"ג עמוד א', והיינו באמצע הסוגיה שעכשיו נמשיך איתה בעצם לאורך כל הדף, וזה הסוגיה של איך עושים את החלוקה. אנחנו ראינו שמתחשבים בבר מצרה, שאפשר לעזור לבן אדם וזה לא עולה לנו, אז יש בזה את הגדר קופין על מידת סדום, וזה התעסקנו אתמול, מתי בן אדם יכול לטעון זה כן מזיק לי, לא מזיק לי. והיסוד הסוגיה התחיל, אנחנו התחלנו עם הנושא של הבכור, האח הבכור שהוא יכול לתבוע, תנו לי את שני החלקים יחד, נכון? לי מגיע פי שתיים, תנו לי את זה יחד. וכן, אתם זוכרים, כי הגמרא עוד רגע תחזור לאותו נושא של אותו בכור. ואז עברנו לדון ביוון, שיוון בא במקום האח כשהוא מיה באמת אשתו, אז גם הוא, האם יש לו את הזכות לטעון, תנו לי את שני החלקים יחד, את שני השדות, את הפי שניים שאני מקבל. עכשיו, אנחנו תיארנו כל מיני מקרים שיש או יאור או נהר, והזמרנו שיאור מתייבש יותר מהר מנהר, הוא פחות מסיבי מנהר, ובן אדם רוצה שהשדה שלו תהיה סמוכה על היאור, כי אז יש לו מים. עכשיו, הגמרא מתארת חד גיסה, אם יש שדה של שני אחים, הם צריכים לחלוק את השדה, ועל פני צד אחד, חד גיסה נגרה, יש יאור. וחד גיסה, על פני צד אחר של השדה, יש נהרה. אז עכשיו, איך תחלוק את השדה? האחד שצמוד לצד עם הנהר, אז יהיה לו גם נהר וגם יאור. או להפך, לצד אחד יהיה גם יאור וגם נהר. אז איך אתה מחלק את זה? אומרת הגמרא, אתה מחלק את זה כמו התמונה ברש"י. אנחנו מחלקים את זה בקרנר זול. כשאנחנו צריכים לחלק את זה, מחלקים את זה לשמונה חלקים שווים, וכל אחד לוקח לסירוגים כדי שכל אחד שווה. שימו לב, שמעון ורובן, שין ורש שמעון ורובן. שמעון יש לו משולש ליד הנגרה, לרובן יש משולש ליד הנגרה. לשמעון יש משולש ליד הנהר, וגם לראובן יש משולש ליד הנהר, כן? אז ככה לכולם, כולם שווים. אוקיי, יש פה, לי הפריע כמה דברים בחלוקה לפי איך שרש"י עושה את זה. קודם כל, למה לא להצמיד את שני השמעונים, כן, בר מצרה? כנראה שיש יתרון בשפיץ, בפינה שהיא ליד הנהר וליד הנגרה, שזה משביח את השדה. שניהם היו רוצים את זה, אז כנראה שבגלל זה אנחנו מחלקים את זה. עוד דבר שהיה קשה לי זה האם יש יתרון בזה שהשדה שלו יותר קרובה אבל לא סמוכה לנהר. אני הייתי חושב שכן, מבחינה מדעית, כי המים מתמשכים מתחת לקרקע מעבר לאיפה שהנהר מעל הקרקע, אז אני הייתי חושב שכן. מהציור זה משמע שלא כל כך, כי אנחנו טוב, לא יודע. בסדר,
ואם היית עושה
איך אתה יודע לנו מתאה?
יש שימון, 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 שימון. אז יש לו שכם, כל אחד כולה, כל אחד גם יש לו פה. פה יש לזה, יש פה, לזה, יש פה.
כן, אבל כל אחד רוצה להיות ליד הנהר ולא ליד הנגרה. כל אחד יש לו עדיפות להיות ליד הנהר. הנהר יותר חזק מהנגרה, אז כל אחד מעדיף את הנהר.
אפשר,
אז הם רוצים לעשות חצי חצי להיות ליד הנהר.
למה אי אפשר לחלק את זה ככה שזה שליד הנהר מקבל קצת פחות במטרים?
שאלה נהדרת. זה הסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה, מה שאנחנו נתעסק עכשיו בהמשך הדף, זה
אפשר לשום את חלקי השדה.
הכוח, מה שהגמרא קוראת דינה דגוד או אגוד, שאני אומר לך, שמע, נעשה חלוקה כזו, או אתה תקנה את החלק שלי, או תאפשר לקנות את החלק שלך. וזה מחלוקת רבא ורמנחמן.
זה דבר אחד, אבל גם אפשר להגיד בסדר. זה שהמטר ליד הנהר שווה כפליים מאשר ליד הנגרה.
אבל אולי זה רק מועיל אם אני רוצה. אולי אני לא רוצה לא זה ולא זה. אני רוצה את החצי חצי השווה. אז מתי אני יכול להכריח אותך להסכם שאני אומר, או תאפשר לי לקנות, או אתה תקנה. זה הסוגיה הבאה. אבל כל דבר שהוא לא חצי-חצי ממש, אז בעצם אין לי זכות לעשות אותו. אלא אם כן, אני יכול לבוא בטענה הזו, מה שאתה מעלה, וזה עכשיו, זה הסוגיה שתהיה איתנו עכשיו לשאר הדף. אנחנו אמרנו במשנה שלא חולקים את הטרקלין, והמשנה נענה עוד שם, מרון, ושובח כולם, עד שיהיה מספיק לכל אחד. שיהיה מספיק לכל אחד, ששמו עליו אמרנו, זה הכלל. אז עכשיו אומרת הגמרא, מה יהיה אם אין בהם? אין בהם כדי לזה וכדי לזה מהו. אם עכשיו יש לנו ארמון, אבל הוא ארמון קטן, אין מספיק לשנינו. מה נעשה עכשיו? נגור יחד באותו ארמון שהוא לא מספיק גדול לחלוק אותו? רבי יהודה אמר, אית דינה דגוד או אגוד. רב נחמן אמר, לית דינה דגוד או אגוד. רבי יהודה אומר, הוא יכול לומר לו, שמה, או תקנה את החצי שלי, או תמכור לי את החצי שלך. אז אנחנו ראינו שהרש"י נוקט שהכוונה היא, הסוף, הזה הכלל, הוא המגדיר. שכדי לזה ולזה, זה שישאר שמו עליו. זה לא מוכרח להבין את המשנה ככה. ככה רש"י הסביר. אז רבי יהודה טוען שאפשר לומר לאחר, שמע, או תקנה, או גוד או אגוד, או תקנה או תמכור, איך שאתה רוצה. אני מוכן לאיזה כיוון. אנחנו נאמר, אתה לא יכול לומר לחבר, או שתן לי לקנות את החלק שלך, או שאתה תקנה את שלי.
גם באיזה משנה מסוימת קריאה על מידת סדום, הגוד או אגוד הזה, לא?
למה?
כי אתה לא מפסיד מזה אולי,
לא רוצה, אני לא רוצה לזוז. גדלתי בארמון הזה, אני רווק מבוגר, נוח לי לגור איתך. הלכה, איש משפחה לא מסתדר לך לגור איתך, אני לא צריך למכור, אני גם לא רוצה להוציא את הכסף לקנות. לא רוצה, נוח לי ככה. יכול להיות הרבה ציורים שצד אחד אומר, לא רוצה לפנות את החפצים שלי. מה אני עכשיו, אמצע השנה אני אתחיל למצוא דירה? לא רוצה. לך לא נוח, אני לא צריך לקנות או למכור בגלל זה. יש סברה לכאן ולכאן. הגיוני? אומרת הגמרא. אמר לרב לרב נחמן, לדידך דאמרת לתינה דגוד או אגוד. בכור הוא פשוט. בכור מקבל פי שתיים. פשוט האח שמקבל את הרגיל, כן? שניח לנביין עבד ובהמה טמאה, כיצד עושים? איך אנחנו מחלקים את זה? אני לא יכול לחלק את העבד לעשות חצי חצי, נכון? אז מה אני עושה? כן? אילו זה היה שני אחים, זה יותר פשוט. כי אני יודע, יום אצלי, יום אצלך, יום אצלי, יום אצלך. אבל עכשיו, איך תחלק כשהבחור צריך לקבל פי שתיים, הוא מקבל סך כל שליש? זה יותר מסובך ופחות נעים. אמר לי שאני אומר, עובד לזה יום אחד וזה שני ימים. לא נעים, לא נעים, עדיין. זה החלוקה. זה לא יכול להכריח אותו, או תקנה או תמכור. מי טבעי, זה גמרא מקשה יש את העבד. לי יש בעלות של שליש, לך יש שני שליש. אוקיי, עכשיו יש משנה מפורסמת, משנה בעדויות, זה אחד מהמקרים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, המשניות בעדויות מונות הרבה מקרים כאלה. המשנה אומרת ככה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, בן אדם היה עבד כנעני, היו לו שני בעלים, אחד מהבעלים שחרר אותו. עכשיו עבד כנעני, לשנה הראשונה הוא עובד אצלי ואני נותן לו אופציה. שמע, אתה רוצה, קבל מצוות כמו אישה, נמול אותך, תטבול לשם גירות, ואז הוא עושה ממש כמו גיור, רק לשם עבדות. הוא לא מתגייר, אלא הוא מקבל ברית מילה. תסתכלו בתחלאל, בסידור התימני, עוד מודפס שם את הברכה למול את העבדים. בסדר ברכות. כמו שלנו יש בורי נפשות, וברכות למילה, להם יש את כל הסדר איך מלאים עבדים. אז בימי חז"ל באמת היה את האופציה. אתה רוצה להמשיך להיות עבד כנעני אצלי, אתה צריך לקבל מצוות כמו אישה, נמול אותך, נטבול אותך, ואתה תהיה עבד כנעני. אחר כך, מה קרה? אדון אחד שחרר אותו. אז הוא חצי יהודי שלם, יהודי גמור, חצי עבד כנעני. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעבוד לא יום אחד, לעבוד לעצמו יום אחד. האם הוא יכול להתחתן? לא יכול להתחתן. עם יהודיה הוא לא יכול להתחתן, כי הרי הוא חצי עבד כנעני, אסור לו. עם שפחה הוא לא יכול, כי הוא חצי יהודי. אז מה הוא יעשה? אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. ושימו לב, המשנה הזו יוצאת תופן. לנו יש כלל, הגמרא בעירובין שואלת, למה נפסקה הלכה כבית הלל לעומת בית שמאי? אומרת הגמרא, בעצם בית שמאי היו חריפים מאוד, אבל בית הלל היו הנבטנים, והם היו תמיד מצטטים דברי בית שמאי, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. וככה אתם תראו לאורך כל השעס, תמיד במשנה מופיע בית שמאי ראשון. בית הלל היו מקדימים את דברי בית שמאי, היו עסוקים קודם כל, בוא נבין את הצד השני. זה הענבה שלהם. אז המשנה הזו יוצאת דופן, וזה מובן למה, כי בסוף זה יחזרו בית הלל להיות כבית שמאי, אז סדר המשנה הוא שונה. אז פה אנחנו מצטים קודם כל בית הלל. בית הלל אומרים, בסדר, חצי חצי, חצי לי, חצי לך. בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבות, עצמו לא תיקנתם. האדון באמת לא הפסיד מההסדר הזה, אבל הוא, העבד, כן הפסיד. ליסה שפחה אינו יכול, כי הוא חצי יהודי. ליסה בת חורין אינו יכול, כי הוא חצי עבד. ייבטל, תמונו, תתקוע, מה נעשה? לא, אי אפשר לעשות את זה, אבל לא נברא עולם אלא לפריה וריביה, שנאמר, לא טוב רעה לשבת יצרה. אלא בית שמאי. אז יפה. הם לא הביאו את הפסוק של חייו, הם הביאו את הפסוק שהוא נוגע גם לאישה. הפסוק הזה הוא הפסוק שנאמר גם על אישה. לא טוב רעה לשבת יצרה.
אז אם הוא אישה זה כמו
עבר? ואימא, יש עניין, הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתיישב.
זה הרצון של הקדוש ברוך הוא מבחינה כללית, זה לא אומר משהו על ה...
זה לא מצד הציווי, זה מצד שזה לא, זה לא איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שהוא אמר. יש תוספות שהוא מגדיר צריך שאתה אמרת, יש בזה דיון. אוקיי, נפקמינה לאמצעי מניעה, כי אם לנשים יש את החיוב לא טוב רע לשבת יצרה, אז האם הן פחות מחויבות בפרובו מהאיש? יש פוסקים שאומרים שהם בפשט האיש מחויב בפרובו והיא לא מחויבת, אז האם מותר לה להשתמש באמצעי מניעה כי היא לא מחויבת? פה אני אומר לא, היא גם מחויבת בלא טוב רע. זה פה שאני דון עולה. אז בית שמאי אומרים, אנחנו עושים תקנה לטובת העבד, כופין את רבו ועושים אותו בן חורין וכותבים שטר על חצי דמיו, וחזו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.
מה זה כותבים שטר על חצי דמיו?
הוא כותב לו, כאילו הוא שילם לו את החצי והוא משחרר אותו. מכריחים את האדון, נשחרר אותו.
מה זה כאילו?
הוא לא משלם. לא, אנחנו כופין את רבו לשחרר אותו, לוותר על החצי בעלות שיש לו. לטובת העבד.
לטובת
העבד. כן, זה תקנה של בית שמאי, ובית הלל הודו לבית שמאי. עכשיו, מה אנחנו מבינים פה? סתם ככה, לולי השיקול של פרו הוא, אם משום השיקול הממוני, שזה לא כל כך נוח בחיים, יום אחד להיות עבד, יום אחד להיות בן חורין, משום זה לא היינו מכריחים את האדון לשחרר אותו. לא, מצד פרובו אני לא יכול לתת לו שפחה כי הוא חצי יהודי, אבל מצד העבודה שזה לא נוח לבן אדם שהוא חצי ככה חצי ככה, אני לא אומר לו גודו אגוד, או תקנה אותי או תמכור אותי לי את החצי. אני לא אומר לו. אז הוא היה גוי גמור, האדון ששחרר אותו הראשון עשה את הבעיה, נכון?
השאלה
אם מוזרים מתחילה
לעשות את זה,
שאלה מעניינת, אני לא יודע.
הוא בצורה
דבר משהו מסור,
מסיק את
ה... אני אמר לך נפקמינה מאוד גדולה, כי אנחנו אומרים יש מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, לעולם והם תעבודו רשות או חובה. כשהתורה אומרת, האם יש איסור לשחרר עבד כנעני או לא? בוא נאמר, אני רבי טרפון, ויש לי טבי עבדי, אני מאוד אוהב אותו, אני רוצה לשחרר אותו. אבל חז"ל אמרו לעולם בהם תעבודו, אולי מה שאני יכול לעשות, זה לקחת שותף, אני אשחרר חצי, ואז חז"ל הם אלה שמשחררים אותו לגמרי, לא אני שחררתי. אני אומר, השאלה האם הראשון עשה איסור, יהיה לה נחמינה במציאות, אם אני רוצה למצוא פטנט לצאת מזה, האם אני יכול לעשות את הפטנט הזה? זו נקודה חשובה. אומרת הגמרא, אז אולי מפה נביא ראיה שאנחנו לא אומרים גוד או אגוד, אנחנו לא אומרים לו שמע או תקנה או תמכור. אומרת הגמרא, שאני אחד אגוד איקה גוד לקה. זה לא בדיוק מצב שיכול לומר לו או תקנה או תמכור. יהודי לא יכול להחזיר את עצמו להיות כנעני, אז הוא לא יכול לומר או תקנה את כולי או תמכור לי את החצי. כי אז אולי פה, זה לא קושייה מפה, כי הוא בעצם לא יכול לבוא בטענה הזו. אז מפה אתה לא יכול ללמוד האם אומרים גוד או אגוד. תשמע, שני אחים, אחד אני ואחד עשיר. עכשיו יש להם ירושה, והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד. עשן לשכר, אם אנחנו בעצם מרוויחים מזה, לא משתמשים בזה, השכר להם זה עושים חצי חצי. עשן לעצמו, אבל אם הבית הבד או המרחץ הזה, האבא היה משתמש בו, הוא תמיד, כל המשפחה הייתה משתמשת בבית הבד, כל המשפחה הייתה משתמשת במרחץ הזה לעצמם. עכשיו, כדי להפעיל מרחץ, אתה צריך עובדים, צריך אנשים שיפעילו. אז אומר העשיר, הרי העשיר אומר לעני, קח לך עבדים וירחצו במרחץ. שמו, אתה רוצה שהבני משפחתך ישתמשו במרחץ? תביא עבדים. אני לא מונע ממך חצי חצי. אתה רוצה להשתמש? תביא עבדים. אין לך עבדים? בעיה שלך. אני לא צריך עכשיו להתחשב בזה. הבית מרחץ הזה במשפחה תמיד היה לשימוש. אתה רוצה להזכיר אותו? לא רוצה. אני רוצה חצי חצי. תשתמש באיזה יום, ימים שאתה רוצה, אני אקח את הימים אחרים, תביא עבדים, תשתמש. אין לך אפשרות לעשות זה? בעיה שלך, אני לא צריך להפסיד בגלל זה. אני לא צריך למכור או לקנות את החצי שלך. אז הוא לא אומר לו גוד או אגוד. אותו דבר, קח לך עסקים, הוא בא ועשה בבית הבד. יש לנו את הבית הבד, אני לא רוצה לקנות את החצי שלך, אין בעיה, תשתמש בו. אין לך שימוש, בעיה שלך.
זה דווקא שזה היה עשוי לשימוש ולא לשכר.
נכון. אבל בכל זאת, האח אומר, אבל אני יכול להשתמש. בעיה שלך, נכון? נכון. אומרת הגמרא, התמנה מגוד איקה, אגוד לקה. הסיבה שאין לו את הכוח...
אין פה אופציה של גוד אגוד, כי אין פה שני צדדים שיכולים להגיד...
הוא לא יכול לקנות, נכון. הכוח נובע יפה. כשאני יכול לקנות, אני יכול לומר לך, או תמכור או תקנה. אם אני לא יכול לקנות, אז אני תקוע, אני לא יכול. יא. נכון? יש בזה היגיון.
כל מה שמדברים על גוד אגוד זה שיש בעצם לצד שני איזה אפשרות.
יש את האפשרות.
זה היה שיהיה אפשרות.
כן, זה מה שאנחנו רואים. אנחנו, שמת לב, אנשי איציק אומר זה בדיוק נכון. אנחנו מצמצמים את הדין של גוד אגוד עכשיו. גוד אגוד זה כשאתה לא כאיום.
לגבי למכור ברור שיש לאפשרות, לגבי לקנות זה לא.
נכון.
למכור תמיד אתה יכול לקנות.
נכון, אבל הוא לא רוצה לקנות ממך. אך לא רוצה לקנות. טוב לו ככה, למה שהוא ישלם את הכסף, הוא מקבל את הכל בלי לשלם. תשמע, אנחנו מביאים עוד ראיה, זה הכלל, אנחנו מביאים ראיתה, הבח מוסיף זה הכלל, כל שאילו יחלק ושמוע עליו, דומה למשנה שלנו, אם יש מספיק קשיות, שגם אחרי החלוקה, עדיין יש איזה את השם טרקלין או מה שלא יהיה חולקין, אז אנחנו מכריחים את השותפים לחלוק. אם שותף אחד רוצה, הוא יכול להכריח את השני נגד רצונו. אם לאו, ואם אחרי שיחלקו לא יהיה שמוע לאו, אז אני לא יכול להכריח אותם לחלוק, לא יהיה לי טרקלין בסוף. אז במקרה כזה מעלין אותו בדמים. אז אנחנו אומרים כמה זה שווה. מי שרוצה לחלוק אומר לשני גוד או אגוד, או תקנה או תמכור, איך שאתה רוצה. אז אנחנו רואים שלכאורה מפורש, כשאין לי דין חלוקה יש לי גוד או אגוד. איך כל הסוגיה התחילה? הגמרא שאלה, כשאין לי דין חלוקה מה הדין? ראינו מחלוקת אם אני אומר גוד או אגוד. לכאורה הברייתא הזו היא מפורשת שיש דין גוד או אגוד, כמו רב יהודה. כן, אומרת הגמרא, תנאי, אתה צודק, הברייתא הזו בעצם אומרת מפורש כמו רב יהודה, שאתה יכול לתבוע גוד או אגוד, אבל יש מחלוקת תנאים. דתניא, תולת השיעור, אם שותף אחד אומר לו, אתה תיטול חצי, ואני אקח פחות, יש בחצר 800, אומר, אתה אקח 4, אני אקח מה שנשאר. שומעים לו. אז אנחנו אומרים, בסדר, הוא יכול להכריח אותו, אם בחצר אין 800, אין את השיעור חלוקה שישאר שמו עליו, הוא יכול לומר, שמע, כמה אתה צריך שישאר שמו עליו? 400? אני מוכן להסתפק בשעה. הוא אומר, אני אביא לך את השיעור ששמו עליו, כן? אז מה, זה בעצם גוד או אגוד. הוא אומר, אני לא רוצה להיות איתך, אני רוצה לבטל את שותפות. יש לנו רק 700? אין בעיה, קח ארבע, אני אקח שלוש. אבל בוא נחלק. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין שומעין לו, הוא לא יכול לבוא ולתבוע את זה. אין דין חלוקה בחצר הזו. אומרת הגמרא, היחידן. אילי מקדתני, מה הייתה עמד רבן שמעון בן גמליאל? למה לא? מה, יש פה משהו שקובע אותי? אני נותן לך את ה-400, באיזה זכות אתה מעכב ממני? מה ההיגיון מזה? אלא לאו, חסורי מחסרה, והכי כאמר, זה לא הכי קטני, כי זה לא משנה, הכי כאמר. באמת, צריך להוסיף פה, כי אי אפשר להסביר ככה. צריך להסביר את הברייתא שככה. תול אתה שיעור, ואני פחות שומעים לו. הברייתא מדברת על זה, לטמן דפליג. אם אני נותן לך קשור, אתה לא יכול למנוע ממני. וגוד או הגוד נמי שומעין לו, תנקמה אומר, גם אם יש פחות מקשור, הוא יכול לומר לו, מה שראים בברייתא הקודם, מה שרב יהודה סובר, או תמכור או תקנה, ואתה רשב"ג למימר, אין שומעין לו. ואז יצא לנו מחלוקת תנאים, ואז לפחות יהיה לרב נחמן על מי להסתמך, כן? אומרת הגמרא, לא. אתה לא צריך להסביר שהמחלוקת פה היא במחלוקת תנאים. לעולם כדקטני ותקאמרי את מה הייתה מדרשב"ג משום דאמר לי מה? אל תעשה חסורי מחסרה יפה אתה שואל אז מה היגיון ברשב"ג אומרת הגמרא משום דאמר לי אי בדמי אם אתה רוצה שאני אשלם לך על החלק היותר גדול לת בדמי למתנה אני לא רוצה לתת לך ואם במתנה לא נהיה חליד הכתיב שונא מתנות יחיה לא מעוניין במתנות שלך אז הוא יכול לומר לא רוצה
שאין המתנה שיחה
אמר לאביי לרב יוסף אז בעצם בדיחוי הזה של הגמרא יש לנו ברייתא שהיא סיוע די רציני לרב יהודה הברייתא הקודמת אמרה מפורש כמו רב יהודה שימו לב, תעברו לעמוד א' איפה האות ב' רב יהודה אומר אית אינת גודו הגוד נכון? אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לראות למה יש לנו ברייתא שממש סיוע לה מפורשת עכשיו פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין ששונא מתנות יחיה זה גדר הלכתי מאוד חזק אני יכול לגרום לו את ההזק אני אומר לו אתה תקוע איתי כשותף כשונא מתנות יחיה הוא מוכן כבר לוותר אני אומר לו לשלם אין לי לא רוצה את המתנה השאלה שפה נצטרך להתעמק אם היינו לומדים מעיון כן 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 מה שצריך פה לדון כן לא, אנחנו לא בגודו הגות אנחנו לא מדובר פה בגודו הגות הוא רוצה לוותר על חלק מהקרקע השאלה פה האם זה תירוץ או זה אמיתי האם הכוונה של הגמרא באמת בן אדם שונא מתנות יחיה לוקח את זה מאוד ברצינות כך הוא חי את החיים שלו ומכוח זה הוא תולע את התחייה או זה עילה או האם זה מספיק הכוונה של הגמרא היא לא הסברה של הפסוק כמו לי יש זכות לומר אני לא רוצה מתנות שלך לא מדין היחיה כשהגמרא מצטט את הפסוק אתה מבין שזה עילה אני דווקא מבין הפוך כי אחרת הגמרא לא הייתה צריכה להביא את זה, אלא אם כן אתה אומר, מכוח הפסוק יש לו עילה. טוב, אמר לי אביי...
פשוט אדם לא... מעדיף שלא לקבל מתנה בפשטות אדם. כאילו, אם הוא יכול שלא, אז הוא מעדיף לקבל את זה.
אבל אם יוצא לו משהו טוב מזה, אז למה? זאת אומרת, אני יושב לך כסף, אז אני אגיד לו, רוב האנשים, כאילו הוא סבא,
אין לי פעמים. כל מי שאני מכיר שהוא התחתן, קיבל מתנות, הוא לא אמר, סליחה, לא רוצה, זה אותו גדר, וכשיש לו ילד, וכל...
לא, אבל פשוט... זה לא שיבוך סתם מתנות, הוא עובר לך עוד טיפה קצת כדי, כאילו, לשחרד אותך, נקרא לזה ככה. בסדר, אתה אומר, אוקיי, הוא ממש רוצה, הוא מוכן לשלם עוד טיפה, אז אין לי פעמים. לא, זה לא מתנה בגדר, באמת בחינה מוביל. קצת ויתר על
שם אני מבין את המציאות יותר במצב שאני רוצה שלילדים שלי יהיה חצר שלא נשחק לא רוצה להצטמצם ב-400 שלי יותר נוח משום זה ככה אז אני מחפש עילה זה משתם מתכוון לומר נכון? אתה טוען שהשונא מתנות יחיה הוא לא הגדר הלכתי האמיתי הוא תירוץ אבל אני חושב שמלשון הגמרא יותר נשמע שזה וגם מהגמרות האחרות שראינו ראינו בבקמה, ראינו שהשונא מתנות יחיה, זה כוח. זה הגמרא מבינה את זה כפשוטו, רק שאנחנו לא חיים ככה. למה לא ניחה לי? בגלל ששונא מתנות יחיה.
כן, אבל זה לא איסור שונא מתנות יחיה.
אבל זה המלצה, זה אורח חיים.
בסדר, זה הדרכה של חז"ל. אוקיי, בסדר.
טוב, אומרת הגמרא, אמר לה אביי לרב יוסף, הדה רב יהודה דשמואלי. השיטה הזו שרב יהודה אומר גודו הגוד, זה בעצם שיטה של שמואל. חבר'ה, זה כוח חזק או חלש בהלכה? בממון הלכה כשמואל. אז זה הולך להיות כוח חזק. בואו תתנו לי עוד הערה פה. לומר שמה שרב יהודה אומר זה בעצם שמואל, יש בזה מן ההיגיון או לא? רב יהודה מצטט את שמואל כל הזמן בכל השעס, יש רם רב יהודה אומר שמואל כל הזמן, אז זה לא כל כך רחוק לומר שהשידה של רב יהודה אומרנו פה זה באמת שמואל. כן? יש בזה, אני אומר, הוא כל הזמן, בכל השעס הוא מצטט את שמואל. אז אני אומר, זה מסתדר, וגם מבחינה הלכתית, עכשיו יש לנו ברייתא סיוע, ויש לנו עכשיו את שמואל, שזה יהיה עוד נפח משקל לצד הלכסוק ככה. עד רב יהודה דשמואלי דתנן, הרי מה קראנו במשנה שלנו? וכתבי הקודש אף פי ששניהם רוצים לא יחלוקו. ואמר שמואל הגדרנו במשנה, לא שנו אלא בכך אחד, אבל בקרח אחד, סליחה, לא שנו אלא בקרח אחד, אז זה ביזיון, אתה חותך ספר ישעיהו לחצי, אתה מחלק את עזרא מנחמיה, לא מסתדר, אבל בשני קריחות, אם זה בעצם שני ספרים במילא, חולקין, כן? תסתכלו רש"י, בקרח אחד, כל ספרי נשואים בגיליון. אמרנו, הרש"י הזה הוא קריטי, כי יש הרבה הלכות שהגמרא אומרת, וערוך השולחן אומר, אנחנו יכולים יותר להקל, כי אצלנו זה לא בגיליון. הספרים שהם מדברים זה ככה, אז אנחנו באמת מחמירים, שכל הדפוס שלנו מצוטט כבר דורי דורות, אנחנו מתייחסים לדפוס כאילו זה נכתב בקדושה, בכתב יד, על כלב, עם סרטוט והכל. ככה אנחנו נוהגים. אבל א', צריך לדעת שכשצריך, אנחנו מצרפים את זה להקל, את העובדה שזה מודפס. אבל תבינו, זה צירוף קלוש מאוד, כי הרי שיטת המגן אברהם, יש לנו פה ספר סתם, המגן אברהם המפורסם, שאפשר לעשות זוזות, מזוזות מודפסות, נכון? ככה המגן אברהם סופר. אז הדפוס שלנו לפי המגן אברהם, ויש שיטות כבדות בזה, שהדפוס שלנו הוא לגמרי קדוש. שהחומה שלנו, ועל פי זה, ואנחנו במידה מסוימת סומכים על זה, כל פעם שאנחנו קוראים ההפטרה, בתנ"ך מודפס, ומברכים על זה. והתקנה שלך, קריאת ההפטרה בעצם היה מהפטרה על קלף. אז אנחנו סומכים על זה במידה מסוימת בחיים שלנו. אנחנו נאמר שזה פשע רב את מי שישים מזוזה מודפסת אצלו, נכון? אבל, ואני לא חושב שהוא התכוון בדפוס שלנו, יש גם מקום לדון. הצורת דפוס שלנו שונה. יש הבדל בין אם אתה, יש לך אותיות שאתה מדפיס איתן, מאשר אם אתה עושה לייזר, זה קצת שונה, יש מקום לחלק. אבל בכל זאת צריך לזכור את הרש"י הזה, רש"י אומר את זה בהרבה מקומות בש"ס.
אז מה, אופסט מותר?
אני חושב שהוא דיבר על לא יודע אם זה נקרא אופסט. אוקיי, אז אומר רש"י, ואם יביאהו לבטין לחולקו ביזיון, אבל בשתי כריכות כגון תורה בכרך אחד ונביאים בכרך אחד, זה בסדר, כן? ככה שמואל אמר על המשנה. ואיסא כדאיתך לקדינא דגודו הגוד, מה יריע בכרך אחד אפילו בשני כרכים נמי, אם אין לו את האפשרות לומר לו גודה או הגוד, אז מה שמואל אומר לי בכרך אחד? גם בשני כרכים הוא אומר, לא רוצה. אתה לא יכול להכריח אותי לחלק אותם, לא רוצה. עד עכשיו זה היה תנ"ך, עכשיו זה יהיה חומש, לא רוצה. אז צריך לומר ששמואל סובר גודו הגוד. תרגמה רב שלמן, הוא הסביר מה מדובר פה. מדובר פה בששניהם רוצים. המשנה הרי אמרה, גם אם אתם רוצים, אני לא אאפשר לכם לחלוק את התנ"ך הזה. זה ביזיון של כתבי הקודש. אז עכשיו כבר אתה לא יכול לומר ששיטת יהודה היא גם שיטת שמואל. את התמיכה הזו איבדת, כי אנחנו נסביר. שמואל מדבר לא מכוח גוד או הגוד, אלא במצוות ששניהם רוצים לחלוק את הספרים. המשנה אמרה לא נאפשר. הוא אומר, אם זה בשני כרכים, זה לא ביזיון, הם אפשר. אמר המימר, הלכתה, אית אינה דגוד או הגוד. בסדר? סגרנו עניין. עכשיו, זה נקודה חשובה. היה לנו ברייטה. למה אני צריך את הלכתה? הייתה ברייטה מפורשת כמו רבי יהודה. מה היה אם לא היה לי טעם מימר פה? שיעורי בית. אתם חייבים לתשובה. למה אני צריך שהמימר יפסוק אם הבאתי ברייטה מפורשת כמו רבי יהודה? תשמע, רגע. למה שתי ברייטות? אני מדבר איתך על הברייטה בשורה השלישית. כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין, אם לאו מעלין אותו בדמים. הברייתא הזו, מכוח הברייתא הזו, היא ניסתה לתרץ את רב נחמן, לומר, תנאי, הרבה אמרה, אין לי תנאי, אז מה אני חוזר? אני חוזר לברייתא, ממילא, יש לי ברייתא כזו. אז דווקא מיואל, אני ציפיתי את התשובה כבר. כי אנחנו בעצם למדנו את התשובה יחד. לולי המימה, יש לי ברייתא שהיא סיוע לרב יהודה. שנדבר, אבל הסיוע הזה, שימו לב, לא פותח בתנו רבנן. זה תשמע. בוא, אני רוצה להביא לך מימרה מדבר שיש לנו איזשהו ציטוט מתנאים. אבל האם הציטוט הזה מוסמך? לא. אז הכלל הוא שהמורה, אם אני מביא לו ציטוט לא מברייתא, כותב הקובץ שיעורים בשם רב שירייגון, שהמורה יכול לחלוק על התנא. אומר התוספות ראש והראש, המורה יכול לומר, זה משבשת, זה לא ציטוט טוב הברייתא הזו. לי יש מסורת שאני לא אומר גוד או הגוד, אתה מביא לי איזשהו ציטוט מתנאים, מה זה, מהבית מדרש של רבי הושעיה, מרבי חייא, מישהו בירר את הברייתא הזו? לא. אילו היו מבררים את זה, זה היה מתחילים תנו רבנן. זה לא פותח תנו רבנן, זה תשמע, בואו תשמעו, יש לנו איזשהו ציטוט מתנאים שבדיוק כמו רב יהודה. אוקיי, זה לא סותר את רב נחמן. רב נחמן יכול. אנחנו רגילים שתמיד מקשים על המורה המתנה. כן, הנקודה התנחה זה שהמורה לא יחלוק על תנה. אבל אם הציטוט הוא לא ציטוט כל כך חזק, הוא סך כל ברייתא לא מוסמכת, אז זה לא בהכרח שנפסוק נגד המורה. אז בגלל זה אני מביא, אני אומר בפשט, בגלל זה המימר צריך לבוא, המימר צריכה לבוא ולהכריע. על אחת, תדע, זה לא רק שהיה לי איזשהו ציטוט מתנאי. ברור? הלאה. אמר לרב אשי למימר, הדרב נחמן מאי. רב אשי שאל אותו, הרי רב נחמן אמר שאין דין גוד או הגוד, מה אפשר לומר? הוא אמר, אמר לי, לא שמיע לי, אני לא שמעתי את שרב נחמן אמר כזה דבר. כלומר, זה הרבה פעמים אנחנו נמצאים בשעס, לא סבירה לי, אני לא סובר כמותו. אז הוא פוסק לא כמו לגמרי. אומרת הגמרא, ולא, מה רגע? ההלכה היא לא כמו נחמן, עכשיו הגמרא מתחילה בכיוון הפוך. ולא, והרבה ברחינה ורב דימי ברחינה, שבא כלו אבו, אתרתי אמתה. הושיעו להם שתי אמות, כן? אמהות, כן? ירשו את האבא, יש שתי אמות כנעניות, שפחות כנעניות, כן? יש להם שתי שפחות קנניות. אחד הידה אפי ובישולה. אחת ידה לאפות לבשל טוב. אחד ידה פילחה ונבלה. אחד ידה לטבות ולערום. בסדר? אז אחד מהאחים אמר, שמה, אתה אקח שפחה? אני אקח שפחה. השני אמר, לא. למה שלא נהנה משניהם שנינו? כן? אוקיי. ואת ולקמי דרבה ואמר לו לתינה דגודו הגוד. אתה לא יכול להכריח אותו או לקנות או למכור. אתה רוצה שיהיה לך עוד שניהם, עוד שניהם או אף אחד מהם, אבל אתה לא רוצה את החלוקה, אתה לא יכול. אז למה? אם אתה אומר לי שאני לא הולך כמו רב נחמן, אז על סמך מה רב התבסס שהוא אמר הוא לא יכול לקוף אותו לגוד או הגוד? עכשיו שימו לב שוב, עד פה דנו באמוראים שהם לפני רבה. אז אנחנו היום דיברנו כבר על רק הבטריים מתחיל מהדור של הבאי ורבה. אם עכשיו יש לו פסיקה היחיד, המימה, הוא דור שאחרי רבא. אבל השאלה היה אם לאן מימר היה ביסוס. המימר סך הכל אמר לא סביר עליהם. הוא לא אומר ראייה. אם אמרנו שהברייתא לא מספיק ראייה חותכת, והמימר לא סובר ככה, אז בסדר. המימר יותר חזק מרבב, אם אנחנו צריכים לפסוק, כהלכה כבטרי. אבל אם המימר אומר, תשמעו, לי זה לא נראה סברה, ורב הרי כן פסק ככה, אז אנחנו קצת בבעיה, כהלכה כבטרי, כמו רבא. ולא רק זה, רבא זה מעשה רב. רבא לא רק אמרת זה בתיאוריה, רבא פסק למעשה. זה תמיד יותר חזק. אומרת הגמרא, אז רבא פסק לתינא דגודו אגוד. אומרת הגמרא, שאני אתם, לא, לא, לא. זה לא איך שאתם הבנתם. כי שם זה לא שווה די. למר מבעלי תרוויו, למר מבעלי תרוויו. כל אחד רצה את שתיהם. אז ממילא, כי כאמר לשקולת חדה וענה חדה, לאו גודו הגודו. כשהוא אומר לו, כך אתה אחת ואני אחד, בעצם גם הוא צריך את שניהם. אז זה לא מצב של גודו הגוד. רב יהודה מודה, מה? אם הוא לא היה אומר לו, או כך שתיהם, או אני אקח את שתיהם, בעצם, תראו רש"י. אחת שווה יותר ואחת שווה פחות, נכון? כן? יש לנו אחת שיודעת לאפות ולבשל, יופי. יש אחרת שיודעת לעשות מלאכה ששווה הרבה יותר. היא יודעת להרוג ולטוות. אז אחד מהאחים אומר לשני, שמע, אתה קח את היותר יקרה, תן לי את ההפרש בכסף או ההפך. הם באו לפני רבא, ורבא אמר, אתה לא יכול להכריח אותו לעשות חלוקה כזאת. הוא לא צריך למכור את החלק שלו. אז הגמרא אומרת, פה היה מצב רש"י, היא לא אמר לי או כך שתיהן או כך שתיהן, דכל אחת אין בה כדי לאחד. שבת שלום, יום ראשון מתראים בדף קצין בזאת מאחר וכל אחד מהם בעצם היה צריך את שני השפחות, אז בעצם הדרך היחידה היה אם הוא אומר לו או תיקח את הכל או כלום. הוא לא רצה לעשות את זה. הוא רצה לומר, קח את היותר יקרה ואני אשלם את ההפרש, או קח את היותר זולה ואני אשלם את ההפרש, או קח את היותר יקרה ואתה תשלם את ההפרש. אז מה הוא אומר? אנחנו נעשה חלוקה לא שווה ואתה תשלים את ההפרש. זה לא גודו הגוד. גודו הגוד זה אם הוא היה אומר לו, קח אתה את שתיהם ואני אשלם את החצי, אני אקח את שתיהם ואתה תשלם את החצי. זה גודו הגוד. פה, מאחר ובעצם מה אך טען, אנחנו צריכים כל אחד לקחת אחת, אז אחד מאיתנו ירוויח על זה. הן לא שוות. זה לא גודו הגוד. זה מציאות שאני אומר, בוא נעשה חלוקה לא שווה ואחד ישלים את הכסף. לזה אתה לא יכול לקוף אותי. כן? זה למה שהוא פסק את זה. גודו הגוד זה מציאות שאני אומר, שמע, החלוקה פה לא תהיה שווה, אז אחד מאיתנו ייקח את הכל והשני ישלם את החצי. ברור. חזרה לגמרא. שוב, שאני אתם דלמר מבעלי תרווה ולמר מבעלי תרווה, ובעצם שניהם היו צריכים את שניהם, כי כאמר לשקולת חדה וענה חדה, עליו גודו הגודו. בגלל שהוא סך כל טען, אתה כאחד ואני אחד, זה לא גודו הגוד. אומרת הגמרא, רגע, והכתבי הקודש, אנחנו הסברנו את התרווה עם מבעלו, בכתבי הקודש איך הסברנו את זה? שישבנו את שניהם רוצים את זה, הם עושים חצי. ואמר שמואל, לא שנו אלא בקרח אחד, אבל בשני קרחים חולקים. אז פה גם כן.
אבל השווי אבל הוא אחר.
יפה, בדיוק, זה הקושיה של הגמרא. עונה הגמרא, תרמר שלמן משרצו. שם באמת, אין החינם. אם היה מצב שאחד לא רוצה או רוצה, אתה תשתמש בשניהם יום אחד? אז אי אפשר. יפה. תנו רבנן, מדביק אתם תורה נביאים וכתובים כאחד, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תורה בפני עצמה. רבי יהודה, תנא קמא אומר, אתה יכול להדביק את כולם לכרך אחד. זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, אתה לא יכול. אם אתה רוצה להדביק, אתה צריך דבר אחד לעשות. תורה להשאיר בפני עצמה. תורה בפני עצמה, נביאים בפני עצמם. וכתובים בפני עצמם. חכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו. רש"י, כל ספר בספר של נביאים ושכתובים צריך להיות כך לעצמו. מה? לא. יפה. נו, מה רש"י אומר? יפה.
אני שואל, אבל למה התורה לא?
תענה אתה. יפה. כן, יפה. הוא דייק יפה ברש, אני לא שמתי לב לזה, הוא צודק. יפה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מעשה בביתוס בן זונין, שהיו לו שמונה ספרים נביאים מדובקים כאחד, על פי רבי אלעזר בן עזריה, ככה רבי אלעזר בן עזריה פסק לו. יש אומרים שהסיפור היה, לא היו לו אלא אחד אחד, כל אחד בפני עצמו, ואז הוא הולך כמו חכמים. יפה. אומרת הגמרא, ויש אומרים, לא היו לו אלא אחד אחד בפני עצמו. אמר רבי, מה סבביו לפנינו? עכשיו אנחנו נביא עוד סיפור שיסייע לשיטה, השיטה היחידה שאין לה סיוע ממעשה. מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד, והכשרנו, אנחנו אמרנו שכשהדביקו את כולם יחד, הכשרנו אותם יחד בין חומש לחומש של תורה. סליחה, והכשרנו. עכשיו זה יהיה דין אחר. אז עכשיו יש לנו סיפור, לא ברור מה היה הסיפור. או שהוא תומך ברבי אלעזר, או שהוא תומך בחכמים, ואז רבי מביא סיפור שתומך ברבי מאיר. הסיפור של רבי הוא כמו רבי מאיר. עכשיו הגמרא מביאה דין אחר. פה יש פה דיון, מה קורה כשאתה מדביק את החומשים יחד. אתה העלית בעצם נושא רחב בהלכה. כשכתוב בש"ס חומש, הכוונה היא, היה להם מעין ספר תורה עם חומש אחד, ואולי היו בו כל מיני פסולים. מה קורה כשאני מדביק חמש יחד? האם יש לזה קדושת ספר תורה או לא? אז זה נידון, כי מה הכוונה? בסדר, אז המשמעות של חומש בלשון חז"ל זה שזה לא ספר תורה כשר.
זה לא לוקח אותו כולם ביחד?
אין לו, אז השאלה היא...
כל ספר בנפרד משמעות
כאילו, לפני...
אם יש לי כל אחד בפני עצמו, זה לא ספר תורה כשר. אם זה פסול, זה גם כן נחשב חומש. יש לי סופר שמתלמד, הוא עוד לא כותב את הדברים טוב. זה יכול להיות מספיק גרוע שאין איזה קדושה של ספר תורה, אז נקרא לזה חומש. חומש בלשון הש"ס זה ספר תורה, זה לא ספר תורה כשר. עכשיו השאלה היא, כשאני הדבקתי חמישה יחד, איזה קדושה יש להם? אז זה נידון. אוקיי. עכשיו אנחנו נכנסים להלכה אחרת. בין חומש לחומש. כשאנחנו כותבים ספר תורה, אז אנחנו, אתם יודעים, ספר תורה נראה בפנים. כתב, 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 אין הפסק בין הפסוקים. אבל בין הפרשיות ובין החומשים, עכשיו אומרת הגמרא, בין חומש לחומש של תורה, כשאני כותב ספר תורה, אני צריך בין החומשים להשאיר ארבע שיטין, ארבע שורות חלקות. זה ההפרש שישנו בין כל שני חומשים. וכן בין כל נביא לנביא, מה עם 13, הוא נביא של 12, ג' שיטין. שם אנחנו רק מניחים שלוש שורות חלקות, הוא מסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה. כשהוא יכול לגמור ספר אחד בסוף העמוד, אז הוא מתחיל את הספר הבא מלמעלה, רש"י, אם יזדמן לו סיום הספר מלמטה בסוף הדף, מתחיל ספרו אחר בראש הדף. מה החידוש? ואינו צריך להניח רבע חלק ביניהם. כן? הגיוני. כן. כן?
בעצם, זה גם נוגע לספר תורה רק לנביאים. כל דבר, אם נגמר הדף,
אני לא זוכר אם זה גם כן לספר תורה. שאלה טובה.
עם השלטים האלו, כי זה מרץ, זה רפרמי.
שאלה טובה, אני לא זוכר.
זה חשוב.
טוב. אומרת הגמרא, רק שנייה.
אבל נכון.
שאלה אם להציל את סוגיה הבאה, אני חושב אולי לעמוד פה ולהשקיע עכשיו בחזרה על השבוע, בסדר? ככה נראה לי, בואו לעמוד פה להיום. עכשיו אנחנו נכנסים כל הסוגיות, איך כותבים ספר תורה הזה פה, זה הדפים של שישי שבת, כדאי שתלמדו אותם, מה היה בארון הקודש, מי חיבר את כל הנביאים, מה הסדר של הנביאים. את הדפים האלה זה דפים מאוד מעניינים, מאוד חשובים לכל הלימוד תנ"ך. אתה רוצה לדעת מי כתב, מתי היה ספר איוב, מי כתב ספר איוב, מי כתב ספר מלכים. זה הדפים האלה, י"ד ט"ו, זה דפים קלים, תעשו את זה בשבת. נכון, כל זה זה פה. זה הדפים י"ד ט"ו של שישי שבת, דפים קלים, תלכו שמונה, כן, שמונה פסוקים אחרונים של תורה מי כתב. כל זה זה פה. תעשו את טובה, תלכו לאיזשהו שיעור, אם אתם רוצים תתקשרו אליי, נלמד את זה יחד בטלפון, אבל זה... כדאי לעשות את זה, זה קל. תגיעו, יום ראשון דף תציין בזאת. כן, נתחיל.